רציתי ללמוד אתכם סוגיה שקשורה לעשרת ימי תשובה. אנחנו יודעים שבהרבה ספרים כתוב, גם בשערי תשובה, גם בעוד מקומות, שכשאדם שב בתשובה הוא צריך לכתוב כל הנושא של חשבון נפש, הוא צריך לרשום גם את החטאים שהוא עבר עליהם ולחרות אותם בזיכרונו. ולנו זה נראה מוזר, אם אדם שב על חטא, מתחרט עליהם, אז מה המקום הזה של זכירת החטא? מה היא עושה, מה התפקיד שלה בתהליך התשובה שאדם עובר? יש סוגיה מעניינת של הרב קוק ב"אין היה שבת", בעמוד 33, אנחנו נתחיל עם הדף הראשון, הדף השני שקיבלתם, עמוד 33, פסקה נ"ב. הגמרא אומרת, לא יקרא לאור הנר. זו סוגיה במסכת שבת, שאדם שהוא אדם שרוצה לקרוא בשבת, לא יקרא לאור הנר, והסיבה היא, זה סייג של חכמים. אמר רבא, אם אדם חשוב הוא מותר, כלומר אם זה אדם חשוב שאנחנו לא חוששים שהוא יעבור על דברי חכמים או יעבור על דברי התורה, אז מותר. שואלת הגמרא, על אותם דברים של רבא שואלת הגמרא, מי טבעי? לא יקרא לאור הנר שמא יתה. כלומר חז"ל הסבירו את הסייג שהם נתנו, שהסיבה שאדם לא קורא לאור הנר הוא שמא יתה. כלומר הנרות של אז היו נרות של שמן עם פתילות, שאם אדם מטה אותם אז הוא מבעיר את האש בפתילה יותר, ואז בעצם הוא גורם לבעירה בשבת, שזה איסור דאורייתא. באו חכמים וגזרו תקנת חכמים שאדם לא יקרא לאור הנר, שמא הוא יבוא להטות את הנר בשבת. עכשיו, עדיין אין כאן שאלה על דברי רבא, אבל בהמשך, אמר רבי ישמעאל בן אלישע, אני אקרא ולא אתה. רבי ישמעאל בן אלישע היה אדם גדול מאוד. כולנו מכירים את המורה המפורסמת, תניא, אמר רבי ישמעאל, פעם אחת נכנסתי לפני ולפנים, הכוונה לקודש הקודשים, ושם הוא זכה לראות את מראות קדושים ועליונים מאוד. והוא אמר, אני אקרא ולא לא אבוא להטות, אני לא חושש לעצמי שאני אתה. פעם אחת קרה, הוא ביקש להטות. כלומר, באמת, מחמת הקריאה, האדם לא שם לב, אז הוא ביקש להטות את הנר, ועל ידי כך להעביר את האש בשבת. אמר כמה גדולים דברי חכמים שהיו אומרים לא יקרא לאור הנר. כלומר, מכאן אני רואה עד כמה חכמים קלעו לעומק הפסיכולוגיה האנושית ברמה עדינה מאוד, שהם הבינו שאדם, אפילו אדם גדול, עלול לבוא להטות את הנר. רבי נתן אומר, לא רק שהוא ביקש להטות, אלא הוא קרא ואיתה בפועל, הוא עבר על איסור דאורייתא בשוגג, וכתב על פנקסו, אני ישמעאל בן אלישע קריתי ואיתתי נר בשבת, לכשיבנה בית המקדש, אבי חטאת שמינה. אז הרב פה עומד על שתי הדעות בדברי חכמים, האם הוא קרא ואיתה, או שהוא קרא וביקש להטות. השאלה מובנת על דברי רב. הרב אמר שאדם חשוב לא יבוא להטות, ולכן הוא יכול לקרוא לאור הנר, אנחנו לא חוששים לזה. והנה אנחנו רואים שרבי ישמעאל בן אלישע, שהיה ודאי אדם חשוב לכל הדעות, הוא קרא וביקש להטות, או קרא ואיתה. אנחנו לא כך נעסוק כאן בתשובה על דברי רבא. כן, טוב, בואו נקרא את המשך של הגמרא. אמר רבי אבא, שני רבי ישמעאל בן אלישע, כלומר שונה הוא רבי ישמעאל בן אלישע, הועילו מושים עצמו על דברי תורה כאדיוט. הוא היה כל כך מפשט את עצמו שהוא היה מושים את עצמו על דברי תורה כאדיוט, מבטל את כל אישיותו. לא ניכנס לנושא הזה, ולכן הוא היה עלול להיכשל בדבר הזה. כותב הרב כך, פסקה נ"ב: גזרות חכמים בסייג לתורה שלא יכניס אדם עצמו בדבר שהוא יכול לבוא מזה לעבור על דברי תורה, יש בזה שתי כוונות. כלומר, יש שתי סיבות למה חכמים גזרו שאדם כדי שהוא לא יעבור על דברי תורה, הם גזרו שהוא יעשה עוד פעולה מקדימה כדי שהוא לא יגיע למצב כזה שהוא עלול לעבור על דברי תורה. שתי כוונות יש בדבר. הכוונה הפשוטה, להסיר המכשול המעשי שלא יעבור על דברי תורה בפועל. כלומר, הכוונה הפשוטה שאנחנו תמיד רגילים להבין בדברים האלה, למה חכמים גזרו סייג לתורה שאדם לא יבוא לעבור על דברי תורה, שהוא לא ייקשל בפועל במעשה האסור מדאורייתא. אמנם זאת הכוונה לא תיבטל, כי אם כשהעובר ייקשל באמת, ומתוך שעבור על הסייג יבוא לעבור על גוף דברי תורה עצמה. כלומר, מתי באמת אנחנו אומרים שאדם עבר על דברי החכמים? רק אם הוא באמת עשה את מה שחכמים מסרו לעשות, אבל בפועל הוא גם כן נכשל בדברי תורה. אז באמת יוצא שהוא עבר על מה שחכמים, לא רק על דברי התורה עצמם שאסור להדליק נר בשבת, אלא גם על דברי חכמים שהם הרחיקו את האדם מלעבור על האיסור הזה על ידי זה שהם קבעו סייג לתורה. אבל כל עוד הוא לא עבר על דברי התורה עצמם, אז לכאורה גם דברי חכמים נשמרו. כי כל הסיבה שחכמים קבעו את הסייג הזה, כדי שהוא לא יבוא לעבור על דברי תורה. אם בפועל הוא לא עבר על דברי תורה, נמצא שהוא לא הזיק שום דבר. זה מצד הכוונה הפשוטה. אמנם יש בזה עוד כוונה שנייה. כלומר, יש פה עוד סיבה למה חכמים קבעו את הסייג הזה. שהרי יסוד יראת השם וקיומה של תורה תלוי באיכות ציור רוממות ערכם של דברי תורה בליבו של אדם. השמירה על דברי תורה, ההבנה של מה מונח בדברי תורה, זה לא רק מצד עצם הידיעה ההלכתית שאסור לי לעשות את הדבר הזה, אלא זה נבנה מתוך רוממות הנפש, מתוך מדרגה נפשית שאדם קונה בעצמו יראה מדברי תורה. הוא מבין את הערך של דברי תורה, הוא מבין את המשמעות שלהם, עד כמה העומק של הדברים האלה ועד כמה החומרה של הדברים האלה, ומתוך כך יש לו את השמירה הפנימית ואת הזהירות הפנימית להימנע מלעבור עליהם. דבר כזה הוא לא נקנה רק מצד השמירה על דברי תורה עצמם, אלא זה נקנה כתוצאה מזה שאדם מרומם את הנפש שלו להבנה שלדברי תורה יש ערך כל כך עמוק שהוא נזהר בהם. וחכמים בעומק הבנתם קבעו לא רק לימוד תורה והבנה של תורה עד כמה דברי תורה חמורים, אלא קבעו כל מיני מעשים מסוימים שהם חורטים. כל מעשה שאדם עושה, כל פעולה שאדם עושה בחיים, המשמעות של הפעולה היא לא רק הפעולה המעשית שהוא עושה, אלא משמעות הפעולה עד כמה הדבר הזה נחרט ונרשם בנפשו. כל פעולה שאנחנו עושים בחיים רושמת איזשהו רושם בא להימחד בנפשנו. ולכן כשחכמים קבעו כל מיני סייגות, המגמה שלהם הייתה לא רק למנוע מאדם לעבור על דברי תורה, אלא בסופו של דבר לחרות בנפשו ולרומם את נפשו למדרגה כזאת שדברי תורה היו יקרים בעיניו. יש כאן שאלה, בוקר טוב לכבוד הרב, נודה לרב ואם יוכל להציג את עצמו בפני הצופים בבית. אוקיי, סליחה. אז קודם כל שמי אלי גולדברג, אני רם במכון מאיר. אני אמנם לא מעביר פה שיעורים בצורה סדירה, אבל אני מלמד בבית המדרש. השאלה הנוספת היא, על איזה סוגי אנחנו עוסקים? אנחנו עוסקים בעיני השבת, חלק א', בגלל חוסר ניסיון שלי, אני מצטער מראש, אני לא הצגתי את עצמי והצגתי את הספר. עיני השבת, חלק א', עמוד 33, פסקה נ"ב. שבוע. עכשיו בואו נראה איך חכמים בעצם חורטים בנפשנו וקובעים בנפשנו את הערך הזה לדברי תורה. אמנם זאת הכוונה לא תיבטל כשאם כשהעובר ייקשל באמת. ובתוך שיעבור על הסייג יבוא, סליחה, אמנם יש בזה עוד כוונה שנייה, אנחנו נמצאים פה. שהרי יסוד יראת השם וקיומה של תורה תלוי באיכות ציור רוממות ערכם של דברי תורה בליבו של אדם. והנה כשאדם נזהר בעצמו לבלי הכניס עצמו למצב שיש איזה חשש שיבוא לעבור על דבר מן התורה, זאת הזהירות בעצמה חוקקת בלבבו רושם חזק, כמה גדול הוא ערכה של שמירת התורה, וכמה רב הוא ההפסד בעבירת דבר אחד מהתורה. שאפילו להיכנס במצב שיש איזה חשש שיבוא לעבור על דבר מהתורה, הוא מרחיק את עצמו. כמו שאדם מרחיק את עצמו מחשש סכנת נפשו, וכמו שהוא שומר מכל משמר אוצר יקר ונחמד, שגם מחשש רחוק של עיבודו הוא מגן עליו. כלומר, הפעולה הזאת של הסייגות לתורה, של הסייגים שקבעו חז"ל לתורה, הם חוקקים באדם איזשהו רושם כזה, שכמו שאני שומר על נפשי, אז אני נזהר לא לעבור את הכביש באור אדום, ודאי, אבל אני גם עושה כל מיני פעולות אחרות שאני נזהר בהן, שלא רק לא בפועל להישמר, שלא אני חלילה יקרה לי משהו, אלא מראש אני קובע לעצמי כל מיני סייגים וגדרים כדי שהנפש שלי לא תיפגע. למשל, כל הנושא הזה של אור אדום ברמזור. אם אדם עובר כביש, אז הוא ודאי נזהר שלא לעבור כביש כשיש מכונית שעוברת לידו כדי שהוא לא ייפגע. אבל כשאדם יודע שהוא צריך להיזהר מאוד הנפשו ויש מצוות ונשמרתם מאוד הנפשותיכם, אז גם כשהכביש ריק ויש אור אדום ברמזור הוא נזהר. למה? כי המצווה הזאת של נשמרתם מאוד הנפשותיכם כל כך חזקה בליבו, ועוד יותר מזה, הערך של נפשו כל כך יקר בליבו, שהוא נזהר בהזהרות קדומות כדי לא לבוא למצב הזה של סכנת נפש. אותו דבר אדם שיש לו אוצר יקר, או כל מיני דברים שהוא רוצה לשמור עליהם מבחינה חומרית. אז הוא לא רק שומר אותם במקום מסתור, הוא גם עושה כל מיני הגנות נוספות כדי לשמור עליהם. זה מציין, מסמן לאדם שהערך הזה של הנפש או של האוצר הוא יקר מאוד בעיניו. אותו דבר, מה שחז"ל קובעים לנו סייגות לתורה ובעצם מצווים עלינו לעשות כל מיני פעולות שגורמים לנו בעצם להיזהר מלעבור לעבור על דברי תורה, הם חוקק בנפשנו את הזהירות ואת ההכרה שדברי תורה כל כך יקרים וכל כך ערכיים בעינינו, שאנחנו נזהרים שלא לעבור אפילו על סייגות חכמים שהם באים למנוע מאדם לעבור על דברי תורה. ולהפך, כשהאדם נכנס במצב כזה שהוא עלול לעבור על דבר של תורה, אף על פי שיזהר ולא יעבור, מכל מקום מרשים דבר זה עצמו בלבבו איזה ירידה על ערך קיום התורה בכלל. יוצא דבר כזה, שלפי, היה כאן שני דעות של חכמים. הייתה את הדעה של הדעה הראשונה, שאמרה שרבי שמואל בן אלישע ביקש להטות ולא איתה, והייתה את הדעה של רבי נתן שאמר שלא איתה בפועל. יוצא שרבי נתן בעצם הוא בא ואומר, הערך של סייגות התורה הוא ערך מעשי שאדם לעבור על דברי תורה. אז רבי שמואל בן אלישע, שהוא נכשל בזה שהוא עבר בעצם בשוגג ואיתה את הנר. אבל הדעה הראשונה שאומרת שהוא ביקש להטות ולא איתה, בא ואומרת, היסוד של הסייגות התורה הוא לא רק בא למנוע מהאדם בפועל לעבור על דברי תורה, אלא גם עצם העובדה שהוא ביקש להטות ולא איתה, זה כבר מעבר על דברי חכמים. מכיוון שבסופו של דבר זה גרם לכך, זה מעיד על כך שבנפשו נחלשה ההכרה הזאת ברוממות ערכה של תורה, ועד כמה יש חשש גדול שאדם יבוא לעבור על דברי תורה. זה מה שהוא אומר פה, שכשאדם נכנס במצב כזה שהוא עלול לעבור על דבר של תורה, אף על פי שיזהר ולא יעבור, מכל מקום מרשים דבר זה עצמו בלבבו, זה ירידה על ערך קיום התורה בכלל. עצם העובדה שהוא עבר על דברי חכמים שקבעו איזשהו סייג לתורה, גורם איזושהי ירידה נפשית, איזושהי חולשה נפשית בתוכו, שכבר דברי תורה לא כל כך יקרים בעיניו. כבר הערך של תורה לא כל כך מרומם אצלו. שהרי אין הדבר כל כך נשגב אצלו. שהרי אינו חש שישמור עצמו מייכנס במקום שיש חשש שיבוא לעבור על דברי תורה. ופעולת הרפיון על כלל קיום התורה פועלת לרעה גם כשלא יעבור בפועל דבר מהתורה. עצם הפעולה של הרפיון, עצם הסייגות לתורה, המעבר על הסייגים של התורה, הוא כבר מחליש את האדם. יש מקור אחר ברב, שהוא גם כן מדבר על העניין הזה של סייגות התורה, במוסר אביך, זה לא נמצא מול העיניים שלכם, מוסר אביך בפרק מצוות יראת השם, זה הפרק נדמה לי הראשון במוסר אביך, כן, פרק א', בפסקה ה', סייגות התורה. עניין סייגות התורה, כלומר עניין הסייגים של התורה, שדברי חז"ל באו וקבעו לנו כל מיני סייגים שלא לעבור על דברי תורה, אינו מצד עצם ההבאה לעבירה, כלומר זה כמו הדעה השנייה שאמרנו, זה לא רק מצד עצם העניין שלא לעבור על דברי תורה עצמם, רק שכמו שעבירה רעה בעניינה, כמו שאנחנו יודעים שכל עבירה שאדם אסור לו לעבור, כל מצוות לא תעשה שהתורה הזירה את האדם מלעבור עליה, היא עצם העניין שלה הוא בעייתי, עצם העניין שלה הוא חורט בנפש שלנו דבר מקולקל ודבר לא טוב, כמו כן כל העניינים שמקושרים בה בקשר עילה ועלול, כל הדברים שקשורים לעבירה, שחזל בעומק רוח קודשם קלטו שיש כאן איזשהו צד של קשר לעצם עשיית העבירה, רעים בעניינם וכדאי לפרוש מהם מאוד. כלומר, יש לנו עוד פן שהרב מאיר פה במוסר אביך על העניין של סייגות התורה, שזה לא רק מצד שאדם לא יעבור בפועל לדברי תורה עצמם, אלא חז"ל קלטו ברוח קודשם שכל העניינים שמקושרים עם העבירה, שמקושרים עם החטא, יש להם איזשהו קלקול נפשי שהם מחרוטים פה בנפש.
רצון. לא, רצון לעשות את העבירה.
מה אתה אומר?
רצון אפילו לעשות את פעולת התורה?
זה לא, פה לא מדובר על הרצון לעבור. מה שהרב מדבר בעין השבת זה עצם הרצון להטות ולא איתה. שזה כבר גורם לאיזושהי חולשה נפשית ביחס לערכי תורה מצד עצמם. פה הרב במוסר אביך מוסיף עוד עניין. שהסייגות מצד עצמם, הסייגים מצד עצמם, הם מובילים בקשר עילה ועלול אל העבירה. ולכן יש בהם מצד עצמם איזושהי בעייתיות. טוב. הייתי רוצה מפה, כן?
אם חלק ממצוות התורה עצמם הם נעשים לדברי חכמים, לא יוצא מזה שברגע שאנחנו אומרים על דברי רבנן, אנחנו בעצם גם אומרים דברי תורה?
נדב שואל, האם עצם המעבר על דברי רבנן הוא מעבר, או נקרא לעבור על דברי תורה, למה?
כי
יפה, נכון, יש בזה עוד עניין. התורה ציוותה לא תסור מכל אשר יראוך ימין ושמאל, ולכן עצם העובדה שאדם עובר דברי חכמים, יש בזה איסור מצד עצמו, איסור מהתורה. זו סוגיה שנידונה ברחבה, גם בראשונים, גם באחרונים, האם בכלל אדם שעבר דברי חכמים, אין בזה צד של מעבר דברי תורה מצד עצמם? זה נכון. אבל כרגע אנחנו לא עוסקים בסוגיה הספציפית הזאת, כלומר בשאלה הספציפית הזאת. זו עוד נקודה, שעצם עובדה שעובר דברי חכמים, יש פה זלזול בדברי חכמים, יש פה אולי עבירה על קיום של מצוות לא תסור בכל אשר ירוך, אבל מעבר לזה אנחנו רוצים להבין את עניינם של הסייגים מצד עצמם. הסייג שלו לעבור על דברי תורה.
זה לא רק במצוות הזה, זה גם במצוות הזה. נכון. אני לא
רגיש
אם לא יודע כמו אותנו כעזור עברתי עבירה.
הדברים שאתה, מה שאתה אמרת על לא יסור מכל אשר יראוך ימין ושמאל, זה נכון גם למצוות עשה. אבל מה שאנחנו מדברים על הצד הנפשי הזה שנחלש אצלו בקישור לדברי תורה, זה קשור דווקא בסייגים של דברי חכמים. אני הייתי רוצה לעבור לפסקה השנייה, לדף השני שנמצא אצלכם, פסקה נ"ג. אנחנו מדלגים קצת על הפסקה הזאת. פסקה נ"ג. רבי נתן אומר, קרא ואיתה וכתב על פנקסו, אני שמואל בן אלישע, קריתי ואיתתי נר בשבת. אנחנו רוצים להבין את העניין הזה של מה המשמעות של כתיבה לפנקס, של החריטה, של החשבון נפש הזה, שהוא כותב על פנקסו, אני קריתי ואיתתי נר בשבת, לך שיבנה בית המקדש, אבי חטאת שמינה. אומר הרב ככה, הכתיבה לפנקס מעוררת שראוי לאדם שיהיו חטאיו אצלו זכורים, לא שכוחים. אני אקרא את כל הפסקה הזאת בבת אחת ואז נחזור עליה. הכתיבה על הפנקס מעוררת שראוי לאדם שיהיו חטאיו אצלו זכורים לא שכוחים. ותם הדבר הוא שאם הייתה כל פעולה פועלת על הנפש רק לשעתה, היה די בתשובה שעושה בשעת החטא, וידיעת החטא בעתיד הרחוק היה למותר. אבל אין הדבר כן, כי הכוחות הנפשיים שבאדם ופעולותיו הפרטיות הם האחוזים וסבוכים זה בזה, וחטא אחד יובד טובה הרבה, כי פועלו לרעה על כמה מהמידות הטובות להשחיתן, ומגרש רוח הנדיבה של האדם מקרב ליבו לפי ערך החטא ורישומו. מיני הכוחות הנפשיים הם צפונים, ויש שיהיה בהם חיסרון תמיר שלא יתגלה, כי אם בעת אשר מסיבות החיים יסבבו שהאדם צריך לפעולה בכוח ההוא, אז יוכר חיסרונו, ורק אז יוכל האדם לתקנו שיגבר בכוח הטוב והקדושה, הצדק והאמת, שהם הם היסודי התשובה על אותו החיסרון לתקנו. על כן צריך שיהיה זיכרון החטא בלתי נשכח מן האדם, עד שיבחין כוחות נפשו ביחוסם אל אותו החטא, ואינם שלמים, ולא נפגעו ממנו לא במידות ולא בדעות. אז ישמח וידע נאמנה, כי שר אבנו וחטאו נמח כאב. ומאשר הרשמים שתפעול כל פעולה לנפש יחלקו בין פעולה לפעולה, לא לבד מצד עצמותה של הפעולה אם טובה היא או רעה, כי אם גם לפי המצבים והסיבות שגרמו את הפעולה היא, שאינו דומה רושם שעושה פעולה נעשית ממצב של טוב לב, גותה שנעשית ממצב של כאב לב, וכיוצא בחליפות של מצבי הנפש שבאדם, ותולדותיהם יקרו למבחין היטב בעמקי חוכמת הנפש, ומזה תצא תורה שלמה לדעת איך לבצר עמדת הטוב והקדושה ברוח האדם לעומת ההפרעה שהפריעה הוא החטא, לפי תוכנו ולפי תוכן המצב שגרם לו, על כן לא לבד את עצם החטרה הוא ירשום, כי אם גם את הסיבה שחוללתו. וכן נהג רבי ישמעאל בן אלישע שכתב, אני ישמעאל בן אלישע קריתי, הסיבה, ויתתי נר בשבת, הפעולה, למען דעת כי לא איכות הפעולה לבד הוכר ברישומה על תוצאות יתר אורחות החיים, כי אם גם אופני סיבתה. השרי תשובה מביא בכמה מקומות, אני אקרא רק מקום אחד, אומר השרי תשובה, ועוד ידאג בעל תשובה פן יתגבר עליו יצרו, כמו שאמרו זיכרונם לברכה, אל תאמן בעצמך עד יום מותך. כל שכן האיש אשר נצחו ליבו כבר, כי ראוי להישמר מן היצר ההורה בכל עת, ולהוסיף בנפשו יראת השם יום יום, ותהיה לו למעוז בעבור עליו כל משברי היצר המתחדש לעתים. ובכמה מקומות שראה התשובה מביא שאדם צריך, אדם שעבר עבירה, הוא צריך לזכור את העבירה שהוא עבר עליה, ותמיד להצטער עליה גם אחרי שהוא שב עליה בתשובה. מה הסיבה לזה? אומר הרב, הכתיבה לפנקס, אני חוזר עוד פעם על הפסקה, הכתיבה לפנקס מעוררת שראוי לאדם שיהיו חטאיו אצלו זכורים, לא שכוחים. אדם צריך תמיד לזכור את העבירות שהוא עבר עליהם. ככה כתוב ביום כיפור שאדם מתוודה גם על עבירות שהוא כבר התוודה עליהם ביום הכיפור הקודם. מה הסיבה לכך? וטעם הדבר הוא, שאם הייתה כל פעולה פועלת על הנפש רק לשעתה, אם כל עבירה שאדם היה עובר הייתה פועלת וחורטת חריטה בנפשו של האדם רק במצב ההווי שלה, רק באותה נקודה שהוא חטא בה, היה די בתשובה שעושה בשעת החיית. מספיק שהוא יחזור בתשובה פעם אחת, וזהו, ימחה את החיית מליבו ועבר, והוא שכח מזה לגמרי. ואין שום סיבה שהוא ימשיך בעצם ויזכר באותו עבירה, ויצטער עליה וישוב עליה בתשובה. וידיעת החטא בעתיד הרחוק היה למותר, זה דבר מיותר, זה דבר שהוא חסר תכלית, חסר תוחלת, הוא כבר שב בתשובה עליה, הוא תיקן את העבירה, הוא תיקן את החטא, אז מה היסוד פה להמשיך ולזכור אותה? עד רבה, אתה יכול להגיד שזה רק יגרום לו לעצבנות ולדברים לא טובים אולי, כמובן, בכל מקרה, לחצים ועצבניות זה דבר תמיד שהוא לא טוב. אבל אין הדבר כן, כלומר, החריטה שהעבירה מרשימה בנפשו של האדם, זה לא רק באותו זמן הווה שהוא עבר אותה. כי הכוחות הנפשיים שבאדם ופעולותיו הפרטיות הם האחוזים וסבוכים זה בזה. נפש האדם אחת, אומר לנו הרמב״ם, שמונה פרטים. נפש האדם אחת וחלקי הרבים. אנחנו, כשאנחנו רואים, מתבוננים בכוחות הנפש שלנו, נראה לנו על פנה באופן שטחי שיש המון כוחות, המון נטיות באדם, המון כיוונים שונים. כל פעולה יש לה את המקום שלה, כל פעולה יש לה את הערך שלה. אין קשר, אין קורולציה בין הכוחות של הנפש. אבל זה לא נכון. המהות הנפשית שלנו היא אחת, וכל פעולה שאנחנו פועלים באחד מהכוחות הנפשיים, יש קשר ויש קורולציה, יש התאמה בין הכוחות השונים של הנפש. ברגע שיש איזשהו חיסרון שנחסר בנקודה אחת בנפש, אותו חיסרון גם יכול להופיע ולסבב הריסות גם בכוחות אחרים שבנפש. כוחות הנפשיים שבאדם ופעולותיו הפרטיות הם האחוזים וסבוכים זה בזה. וחטא אחד יובא תבוא הרבה. אדם שעבר עבירה, הפעולה של העבירה זה לא רק עצם העבירה שעבר, אלא אותם כוחות נפשיים שהתקלקלו, הם גם פועלים הריסה בשאר הכוחות. כי פועלו לרעה על כמה מהמידות הטובות להשחיתן, ומגרש רוח הנדיבה של האדם מקרב ליבו. אולי זה לא המקום להאריך, אבל יש משמעות כזאת של רוח נדיבה שבאדם, רוח נדיבה תשמחני. כן, כמו שאנחנו אומרים בשמה כולנו, אל תשליחנו מלפניך ורוח קודשך אל תיקח ממנו. הקיום של התורה, לימוד התורה, פעולת המצוות שאדם פועל בחיי היום-יום שלו, הם לא רק פעולות מסוימות ספציפיות טובות שאדם פועל בתודעה הנפשית שלו, אלא זה פועל ברשמים הנפשיים העמוקים ויוצר בקרבו רוח כזאת, רוח של קדושה, רוח של טהרה. כשאדם עובר עבירה, אותה פעולה של העבירה היא פועלת גם כן איך אומרים, לטמטם את ליבו, לגרום לכך שאותה רוח נדיבה, אותו רוח של קדושה וטהרה, כבר לא תהיה כל כך חזקה אצלו. אנחנו מכירים את זה שאדם קם בבוקר, הוא לא עייף לעשות כל מיני דברים, אבל ברגע שהוא מגיע לדברי תורה, ללמוד תורה, פתאום הוא מתחיל להיות עייף ככה, העיניים שלו מתחילות לעצם. נובע מהטמטום הלב הרבה פעמים, נובע מאותה בעירה פנימית ש... היא נבנית כל הזמן על ידי לימוד התורה שלנו, שלפעמים ככה, איך אומרים, מתרפאת. יש פסקה כזאת במוסר אביך, גם באותו מקום שקראנו, רק בפסקה הקודמת, פסקה ד', זה קורה בפרק א' במוסר אביך, פסקה ד', עבירה מטמטמת ליבו של אדם. עבירה מטמטמת ליבו של אדם מצד שהיא עבירה. כלומר, עצם העובדה שאדם עבר על דברי תורה, זה כבר גורם לטמטום הלב, לאותה רוח נדיבה, לאותו רוח של קדושה שתסור ממנו, ומתוך שאין דעת, אז אדם כן, אז אדם עובר על עבירות. מצד שהיא עבירה, אם כן אין חילוק בין אכילת איסור או דברים בטילים וביטול תורה, מלבד מה שהיא עבירה, היא מטמטמת את הלב. וכשילך ברגלו באפלה, לא ירגיש טמטום הלב. כלומר, כשאדם עוסק בחיים החומריים שלו, והוא עסוק בכל מיני דברים טריוויאליים, והוא לא קובע עיתים לתורה, ולא מחדש את הרוחניות שבקרבו, אז הוא לא שם לב שבאמת הנפש שלו נחסרה משהו. הוא לא שם לב שהעבירה פעלה בנפשו משהו. רק כשהתחיל לעבוד וללמוד, פתאום כשהוא מתחיל ללמוד או להתפלל, פתאום מרגיש איזשהו רפיון כזה, איזשהו קרות חושים כזאת. זה מה שהשקיעה החומרית שלו פעלה בקרבו באותו זמן שהוא עסק בה. כמו הרעב כמה ימים, אדם רעב כמה ימים שהוא כבר פתאום לא מרגיש את הרעב. כשעל ידי ריח המאכל מתחזק אצלו הרעבון. אז זה דווקא מעודד אותנו. העובדה שכשאנחנו באים לדברי תורה ואותם שקיעות חומריות ששקענו בהם גורמות לנו פתאום לא לחוש את הבערה ואת הלט, זה בא להראות לנו שיש בעצם בתוכנו רעב, איזשהו הצער הזה, כן, כמו שכתוב בהרבה ספרים, שהצער שאדם מצטער על עבירות שהוא עשה, או כשאדם מתחיל לחוש את האיסורים של החטאים שלו, זה מלמד על העדינות הנשמתית שבקרבו, זה מלמד על הערך הפנימי שקיים בקרבו, שבעצם כן קמה לדברי קדושה ולדברי ערך. כמו הרעב כמה ימים שלדרך המאכל מתחזק אצלו הרעבון, כמו שכתוב, מתנובות שדי, כמו שפרשו זל. על כן לא יהיה תמיד חס ושלום שב על קיאו, כן, שהרב מדריך אותנו שלא נהיה ככלב ששב על קיאו, כל פעם חוזר על אותו מעשה וכל פעם שוקע באותה עבירה, כי טמטום הלב מתגדל בכל פעם. וכיוון שעוד לא מעש הרע לגמרי, כלומר כיוון שעוד לא נחקקה באדם המאיסה והסלידה שלו מהרע, יש לחוש שנשאר עדיין עמו מעט וחוזר ונאו, כיוון שלא נתבטא לגמרי. יש מושג כזה בהלכה, שדבר שהוא דבר איסור שהוא רב בדבר היתר, גם אם הוא מעורב ברוב של דברי היתר, אז בטל ברוב, אבל ברגע שהוא יש איזושהי נתינת טעם של האיסור, אז זה חוזר ונאו. ככה גם פה, הוא בעל נפש, אדם שהוא יש לו עדינות נפשית, ישים ליבו ושכלו לדעת את אשר לפניו. ונחזור לענייננו. כי פועל הוא לרעה על כמה מהמידות הטובות להשחיתן, ומגרש רוח הנדיבה של האדם מקרב ליבו לפי ערך החטא ורישומו. הנה הכוחות הנפשיים הם צפונים. הכוחות הנפשיים של האדם הם צפונים, הם לא גלויים לעיניים. הם דברים פנימיים, יש באדם מודע, תת מודע, כוחות פנימיים שקיימים בתוכו שהוא בכלל לא מודע אליהם. ויש שיהיה בהם חיסרון תמיר שלא יתגלה, כי אם בעת אשר מסיבות החיים יסבבו, שיהיה אדם צריך לפעולה בכוח ההוא. לפעמים זה שזה חיסרון תמיר, חיסרון נעלם, שזה פעולה של עבירה חקקה בנפשו, והוא לא מודע אליה בכלל. ורק כשהוא מתחיל לפעול בכוח הנפשי הזה, אז הוא פתאום רואה, הנה החיסרון הזה קיים. כי אם בעת אשר מסיבות החיים יסבבו, שיהיה האדם צריך לפעולה בכוח ההוא, אז יוכר חסרונו. ורק אז יוכל האדם לתקנו כשיגבר בכוח הטוב והקדושה. כלומר, ברגע שאדם באמת מתגלה אליו החיסרון שלו, והוא מודע למה, לעבירה שהוא עבר, אז באמת הוא יהיה מסוגל לתקן אותה. ומה זה דומה? יש פה ספרי נעיה ברכות? לא. טוב, זה רק אחד, זה לא יעזור. ברכות חלק ב'. יש סוגיה בין הברכות חלק ב'. מה זה? יש. כן. הגמרא בברכות בדף סמך ג' זה מופיע בין הברכות חלק ב' עמוד 382. הגמרא אומרת ככה: אמר רב טוביה, אמר רב יושיה, כל המרפא עצמו בדברי תורה אין בו כוח לעמוד ביום צרה, שנאמר התרפאת ביום צרה צר כוחך. כלומר, אדם שהוא מרפא עצמו בדברי תורה, בסופו של דבר כשיהיה חס ושלום יום צרה שיגיע אליו, לא יהיה לו את הכוחות הנפשיים לעמוד ביום צרה. אמר רבי שמואל, אמר רבי עמי בר מתנה, אמר שמואל, אפילו מצווה אחת, כלומר אפילו מצווה אחת שאדם מתרפא ממנה, היא גם כן גורמת לאדם שהוא לא יכול לעמוד ביום צרה, שנאמר התרפאת מכל מקום. אז הרב כותב ככה, אני עוסק בסוגיה בעינייה, חלק הזה. סוגיה בין הברכות חלק ב' עמוד 382 סעיף שין כף ב' עמוד 382 אין הברכות חלק ב'. אני מקווה שזה ההוצאה הישנה. למי שיש את ההוצאה החדשה, בכל מקרה זה מופיע בפרק תשיעי, בפרק תשיעי סעיף שין כף ב'. בהוצאה ישנה זה עמוד 382, בהוצאה החדשה זה עמודים אחרים, כי הם חילקו את זה עם מספרים אחרים, ולכן תסתכלו בפרק תשיעי, סעיף שין כף ב'. אמר רב טובי, אמר רבי יושיה, כל המרפא עצמו בדברי תורה אין בו כוח לעמוד ביום צרה. אומר הרב, בצר לאדם יפנה לעזרה אל המפלט של שם השם, אל הקניינים הרוחניים שבהם לעולם ימצא נוחם בצרה ומעוז בעצר. אדם שנקלע לצרה, הצרה מופיעה בחיים החומרים של האדם. איך לאדם יש כוח לעמוד ביום צרה? אם יש לו מוצקות רוחנית, אם יש לו יסודות רוחניים מוצקים, אז יש לו את האמונה בשם, את הביטחון בשם, את היסודות הרוחניים שהוא קנה אותם בנפשו, שהם עומדים לו למשען ביום צרה. איך אומרים, הצרות של האדם זה לא דבר אובייקטיבי, זה השאלה איך אדם מתייחס לדברים האובייקטיביים שעוברים עליו. אם הוא יודע איך להתייחס אליהם נכון, אז הוא גם יש לו את הכוחות ואת היכולות להתמודד גם עם צרות גדולות חלילה. אז כשאדם יש לו קניינים רוחניים, הוא ימצא נוחם בצרה ומעוז בעת צרה. אמנם לא תימצא לאדם הנוחם והשמחה בעת צרה בביטחון ואמונה. כי אם היא מרבה לקנות לו את יקרתם בעת ההצלחה, איך אומרים, מי שטרח בערב שבת, יוכל בשבת, אדם שהוא מילא את עצמו בתורה, כשהוא היה במצב נפשי, הוא במצב חומרי טוב, הוא מילא את עצמו בתורה, במצוות, בעירת השם, ככה, בענייני אמונה, בלימוד אמונה, לומד במכון מאיר, אז ככה גם חס ושלום, אם יהיו כל מיני מהמורות בחיים, בחיים מזמנים מהמורות, כל מיני ניסיונות במשך החיים, יהיה לו את היכולות הנפשיות ורוחניות לעמוד גם בזמנים האלה. אמנם לא כן המרפא עצמו מדברי תורה. אדם שריפא את עצמו מדברי תורה, שלא עסק בתורה, שלא עסק בלימוד אמונה, שלא מקיים את המצוות, לא יוכל לשוב בעת צרה למצוא מעוז, בעוז שם השם. אין אותה, איך אומרים, את האוצרות, את המחסנים, את התחמושת, התחמושת הרוחנית שיוכל להיעזר בה בימים שהם לא ימים בהירים כל כך. אף על פי שחפץ אז בזאת בכל לב ונפש, הוא מאוד היה רוצה בזמנים שהוא נקלע לכל מיני איסורים או לכל מיני התמודדויות, שאלות היכולות הנפשיות להחזיק בהם, ימצא את נפשו ריקה ורחוקה מאור השם. אמר רבי עמי בר מתנה, אמר שמואל, אפילו מצווה אחת, אני קורא עכשיו בפסקה שינקף ג', מה זה הנקודה שאפילו מצווה אחת? לא רק אדם שהתרפא מדברי תורה באופן כללי, אפילו מצווה אחת. אומר הרב, הצדדים של כל המצוות כולם, יש לכל אחת מהנה אופן מיוחד שמקשר את האדם אל הדעות הקדושות והנשגבות שהם יסודי המצוות. מצוות שאדם מקיים זה לא רק פעולות מעשיות. כל פעולה מעשית יש דעה עמוקה, יש צדדים רוחניים עמוקים מאוד שכל מצווה פועלת בנפש האדם. ידוע מאמרי חז"ל במובא בזוהר בכמה מקומות, שמצוות הן כנגד, מצוות עשה הן כנגד רמח וריו של אדם, מצוות לא תעשה כנגד שסה גידים שיש לאדם, מסביר בחפץ חיים, הוא מסביר את זה בשמירת הלשון, בשמירת הלשון, הוא אומר שכמו שיש לנו רמח איברים גשמיים ושסה גידים גשמיים, ככה יש לאדם גם רמח איברים רוחניים ושסה גידים רוחניים. וכל מצוות עשה שאדם מקיים, הוא מחיה איזשהו יסוד רוחני בנפשו. כל מצוות לא תעשה שאדם ישמר עליה, הוא מחיה ומקיים איזשהו יסוד רוחני ונפשי בנפשו פנימה. לכל אחת מהמצוות יש אופן מיוחד שמקשר את האדם אל הדעות הקדושות והנשגבות, שהם יסודי המצוות. על כן כל מצווה פועלת על חלק רשום לעצמו בכוחות נפשו, שלעת צרתו ימצא פינה מיוחדת של נוחם ועוז. כל מצווה, כל פעולה מצוותית שאדם עושה, המשמעות שלה זה לא רק הפעולה עצמה, אלא המשמעות שלה זה היסודות הנפשיים שזה מקנה לו, היסודות הקדושתיים שזה מקנה לו בנפשו פנימה. ורק בשומרו את כל מצוות השם ולוסר מכל אורח צדק, בצירוף העשירו קנייניו הנפשיים על ידי אור התורה, אז ימצא עצמו מאושר מכל צד להיות בטוח גם ביום צרה. רק כשאדם מקיים, לא רק לומד תורה, הוא לומד תורה, הוא גם מקיים את כל מצוות התורה, זה חוקק בנפשו, זה פועל בנפשו ביטחון ועוז בשם השם מכל הצדדים. יש לו עושר פנימי, עושר זה גם משון ניטאי או אשוראי, משון יציבות, משון עמדה, החזקת עמדה בחיים. כן? החיים החומריים, החיים הפיזיים, נראים לנו מאוד יציבים. יש לנו את הדמיון הזה שהעולם הוא עולם מאוד יציב עם כל החוקים החומריים שלו, אבל בעצם נוע תנוע ארץ כמישור, האדמה היא כל הזמן זזה, האדם הוא לא יכול להישען על חוקי המציאות הפיזית. המציאות הרוחנית, בה יש את היסוד ואת המשענה של החיים. שם נמצא העוז של האדם. רק בצירוף העשירו קנייניו הנפשיים על ידי אור התורה, אז ימצא עצמו מאושר מכל צד, להיות בטוח גם ביום צרה. אבל כשיפנה לבבו, להתרפות גם במצווה אחת, על ידי הטעותו את עצמו בדמיונות כוזבים של תאוות המדומות. כאשר התאוות המדומות מתגברות על האדם ומשקיעות אותו בחיי הדמיון והחומר, והוא מתרפא מדברי תורה ואפילו ממצווה אחת, אז בבוא עת צרה יסיר התבלול של הישען אל הדמיונות מעיניו. כן, כל אותו, יש לנו תבלול, תבלול זה מין מחלת עיניים כזאת, כמו קטרת, איזשהו כיסוי שמסתיר את העיניים מלראות. ככה עיני הנפש שלנו, יש בה, השקיעה בדמיונות העולם הזה, השקיעה בתוות החומר, היא יוצרת אצלנו איזשהו דמיון. והדמיון הזה ברגע שאדם נכנס לאיזשהו ניסיון, איזושהי התמודדות בחיים, אז כל המשענות החומריים שלו מתפרקים, והוא בעצם רואה מה נשאר לו. עולם החומרי לא נשאר יותר מדי. יחידהו מאוד הרע הגופני העומד לבלי את כל הטוב הדמיוני לעיניו. אבל בבטחו בשם השם, ואינו נשען כי אם על עוז השם וטובו, ביותו מתעלה מכל ההישענות על דמיוני תאוות משקרות, אז ימצא אושרו גם ביום צרה. כשאדם בוטח בשם השם, כשאדם רכש במשך החיים שלו קניינים רוחניים, לימוד תורה, לימוד אמונה, שמחזקים את היסודות הרוחניים בנפשו, ויוצרים אצלו מוצקות נפשית, אז גם כאשר אותם דמיונות חומריים שרים, ואדם נקלע לכל מיני מצבים של התמודדויות חומריות, אז יש לו את היסודות הרוחניים שבונים אצלו את המוצקות הנפשית, באמת לבטוח בשם השם. אז ימצא אושרו גם ביום צרה. אבל ייבחן האיש ביות שכלו שלם ובלתי נטעה על ידי דמיונות כזבים, רק אם לבבו יתמם באמונה שלמה לאהבת כל המצוות כולם. מתי באמת אדם בונה את היסודות המוצקים האלה בנפשו? רק אם הוא מקיים את כל המצוות, רק אם הוא, יש לו אמונה שלמה לאהבת כל המצוות, אז באמת אותם יסודות רוחניים עומדים לטובתו. מאותו הדבר החוצץ, אותו יסוד נפשי, אותה מחיצה קטנה שגורמת לו להתרפות גם מאיזה מצווה פרטית, כבר יש, בה קשר מטעה להמשך דמיוני וביטחון שווא בהבלי החושים הגסים, ולפי ערך ההטעה לא יוכל לעמוד בעת צרה. כלומר, ברגע שיש איזשהו איזה מחיצה שגורמת לו להתרפות ממצווה פרטית, אז יש לו כבר איזשהו קישור נפשי להבלי החושים הגסים, לדמיונות של החומר, ואז ממילא ברגע שיהיה לו התמודדות, הוא לא יוכל לעמוד בה. אשרי איש ירא את השם במצוותיו חפץ מאוד, והוא יודע חוסי בו. כן, מה שמך?
ארי.
ארי.
אני רואה שאתה מביא את הערך של המצוות, שקיים מצוות בשביל שישמור אותנו, לחזק את הרבה צרה, זה...
אתה אומר, ארי שואל, האם אין כאן איזשהו קטנות, כביכול, שאדם שומר את התורה והמצוות רק בשביל היסודות הנפשיים הפרטיים שלו? הרי אנחנו יודעים, אנחנו מתחנכים תמיד ללמוד תורה ולעסוק במצוות בשביל לקדש את שם שמיים בעולם. אני פעם למדתי אצל איזשהו רב חשוב שהוא אמר ככה. זה נכון, אנחנו מתחנכים לאור אידיאל שלם שבאמת הערך של התורה והמצוות הוא לקדש את שם השם בעולם. אבל אדם, יש את כל המדרגות הרוחניות נמצאות בתוכו. יש לו סולם של מדרגות רוחניות. ואנחנו לא כל הזמן נמצאים באידיאל השלם, במגמה האידיאלית השלמה של הופעת קידוש השם בעולם. אם אנחנו לומדים את זה נכונה, אז הרמח"ל במסילת ישרים, הוא נותן לנו מסילה שלמה של זהירות, זריזות, נקיות, פרישות, עד שמגיעים לחסידות, זה מהלך שלם. בחסידות, שם החסיד הוא כל כולו עובד את השם בשביל לקדש את שמו בעולם. עד כדי כך, שאומרים מה זה חסיד? שאפילו אם היה יודע שעל דברי תורה, אם הוא ישמור דברי התורה, הוא יקבל גיהנום נצחי חס ושלום, כן? או שהוא יסבול איסורים שלמים. ואם הוא יעבור עבירות, אז הוא ינה גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. חסיד, בשביל לקדש את שם השם בעולם, מוכן לסבול איסורי גיהנום נצחיים, בשביל לקדש את שם השם. מדרגה, זה טוב להתחנך לאורה. זה חשוב להבין את השאיפות האידיאליות האלה וללמוד אותן. כי אל זה אנחנו ממטרים, לזה אנחנו רוצים שעם ישראל כולו יתקדם. אבל אנחנו לא נעשה שקר בנפשנו, אנחנו לא נמצאים שם. הלוואי והיינו שם, אנחנו לא נמצאים במדרגה הזאת.
זה גם, זה דבר שגם יכול להביא להרון משברים באמונה, אבל אולי אם נלמד במקום שנתיים, שלוש, לא, פשוט שיסו, זה הרבה כבר איתם. לא רק יש
סך,
כאילו,
הרב
אומר
שהכל במדרגה, לא, רגע, אני עוד לא סיימתי את התשובה שלי לא טוב. עכשיו, זה שאדם קיים בתוכו גם מדרגה של הרגשת העצמי, הרגשה פרטית. יש לו בזה ערך חיובי גם כן, זה לא ערך שלילי. זה דבר חשוב שאנחנו נכיר את ערך עצמנו. אם אנחנו, כל אדם הוא נזהר מכל מיני דברים חומרים שיפגעו בו. אם אדם לא נזהר מדברים רוחניים שיפגעו בו, יש כאן חשש שהוא לא שהוא לא נמצא, כן, שהוא לא אכפת לו מהפרטיות שלו, אלא יותר יש לחשוש שהוא לא כל כך מאמין בעולם הרוחני, שהוא באמת, באמת הוא היסוד של החיים, העולם הקדושתי, שהוא יסוד החיים שלנו.
זה מצוין. אבל פעם אומרים שאם אני לא אשתמש ברוחניות, זה מתגלה בגשמיות.
לא, לא, זה לא מה שהרב אומר פה. הרב לא אומר שאם אדם לא יעמוד, לא ילמד תורה או שלא יעסוק במצוות, אז חס ושלום יגיעו אליו כל מיני דברים חומרים לא טובים. הוא לא אומר את הדבר הזה. הוא אומר שאותה מוצקות רוחנית של אותה משענה, ההישענות על היסודות הרוחניים והמוצקים שבנפשו, הוא לא יכול להתמודד ביום צרה. עכשיו, מה הכוונה? מה המשמעות? בוא נעמיק בעניין הזה. מה המשמעות שאדם באמת נשען על יסודות הרוחניים? הכוונה בדיוק הפוך. הכוונה היא שהעולם הפרטי הוא לא גולת הכותרת של החיים שלו, אלא אידיאל ממלא כל כך את נפשו שהוא מוכן גם לסבול עליו. למה אנשים מוכנים למסור את נפשם, מוכנים לסבול איסורים בשביל איזשהו אידיאל גדול? כי האידיאל הזה כל כך ממלא אותם, כל כך מחיה אותם, כל כך מזרים בהם אנרגיות חיוביות, עד כדי כך שהוא יכול להרגיש שמחה ואושר גם בזמן שהוא נמצא במצבים קשים. אז זה הכוונה של הרב. זאת אומרת, מה שאני נותן לך זה שתי תשובות. תשובה ראשונה, קודם כל, אנחנו לא נמצאים במדרגה הזאת השלמה. יש בתוכנו גם מדרגות פרטיות, וחשוב שנדע גם במצבים שאנחנו לא נמצאים בפסגה של האידיאל, איך לחנך את עצמנו להיזהר מדברי תורה ולשמור את דברי תורה, גם מתוך הסתכלות נפשית פרטית. הדבר שני, מהפך, עד רבה, להידך גיסה. גם במדרגות העליונות, זה מה שנותן לאדם את היסודות הרוחניים והנפשיים בעצם להתמודד עם כל מיני איסורים והתמודדויות שעוברים עליו. כי האידיאל כל כך במלא את נפשו, וערך התורה, וערך הקדושה, וערך המגמה המוסרית של הקדוש ברוך הוא בעולם כל כך ממלא את חייו, עד כדי כך שגם בזמנים קשים וגם בזמני התמודדויות, הוא כל כך מלא ביסודות אידיאליסטיים, כל כך מלא ביסודות בריאים בנפשו, שהוא מסוגל לעמוד גם בזמנים כאלה.
נכון, שזה תוצר לוואי, כלומר, אנחנו לא מקיימים מצוות ולומדים תורה כדי להיות מחוסנים בפני כל מיני משברים. אנחנו מקיימים מצוות בשושה מצוות, אלא תוצר לוואי אוטומטי, שהוא יוצר את החוסן הזה, כלומר, זה אולי...
מה שם כבודו?
דוב.
דוב אומר לנו שזה דבר נכון. שבעצם זה לא שהרב מחנך אותנו שאנחנו נשמור את המצוות ונקיים את התורה בשביל להשיג את המוצקות הנפשית הזאת, אלא בעצם בא ללמד אותנו מה היסודות, מה התורה והמצוות בונים בקרבנו. יכול להיות שאדם המגמה שלו בלימוד התורה ובקיום המצוות זה בעצם באמת מתוך הופעת קידוש השם בעולם, וכדי לקדם את עם ישראל, וכדי לבנות את בית המקדש ולגלות את אורו של משיח. אבל בסופו של דבר זה, איך זה מקדם את החיים, איך זה בונה את העולם? קודם כל בזה שזה בונה את עצמי, זה בונה את הרוחניות שנמצאת בקרבי. ומכיוון שאני מקושר עם כלל ישראל, והנפש שלי היא לא נפש בודדה, אלא היא נפש שמחוברת לכל כלל ישראל, אז במילא זה גם מקדם את כל עם ישראל קדימה, או מלט גם את כל העולם כולו קדימה. עכשיו כוח. כן. בתוכן הדבר הוא כדברי הרלב"ג בפירוש איוב, שהאדם מצד עניינו השכלי אינו עומד למפגע, וכל ההפסדים באים ביחס לעניינים החומריים. כן, ככה רבק בפירוש לאיוב, הוא מסביר שכל המפגעים שבאים לאדם זה בגלל היסודות החומריים שלו. אבל בצדדים הרוחניים שבקרבו, בצדדים האידיאליים שבקרבו, אז באמת שום פגע רוחני לא מגיע. אבל כן, כל זמן שעצמותו של אדם מוטבעת בענייני החומר, והוא בא לו בהתרפותו מדברי תורה, כל הזמן שאדם שקוע בתוך המציאות הפרטית שלו, בתוך המציאות החיצונית שלו, וזה מגיע כתוצאה מזה שאדם מתרפא מדברי תורה, אז הלא הצרה הבאה ביחס הדברים שהם עצמותו פוגעת בו עד מאוד. אז באמת כל מיני איסורים חומריים שבאים עליו יכולים מאוד לפגוע בו, יכולים מאוד לערער לא רק את העולם החומרי שלו, גם את העולם הנפשי שלו, ואין בו כוח לעמוד. אמנם בהחזיק האדם בדברי תורה בכל עוז, כשאדם באמת מכיר את ערכה של תורה, מכיר את האידיאליות שקיימת בתורה, ומתוך כך לומד את התורה ועוסק בתורה ומקיים את מצוותיה בכל עוז, מוצא הוא את עצמו כולו עומד במעמד השכלי, שמצידו אין צרה ואין פגע. אז בכלל כל המעמד הנפשי שלו, כל המציאות שלו משתנית, כל המציאות הרוחנית שלו משתנית. יש מאמר יסודי מאוד שמופיע באורות הקודש, נקרא ישות הקודש וישות החול. הרב כותב שמה, יש דמיון כזה, דמיון מטעה, כמו ערס כזה שמחלחל באדם, שהוא נותן איזושהי תחושה שהעולם החומרי, העולם שאנחנו נתקלים בו בחוץ, הוא היש האמיתי. שם התסיסה של החיים, שם כל העושר של החיים, שם יש כל מיני, כל דבר, כל הזמן דברים משתנים שם. כשנכנסים לבית המדרש, אז יש איזשהו רוחניות כזאת, אפסיות כזאת, זה משהו כזה רקני, זה לא משהו מציאותי כל כך. זה נקרא ישות החול מול ישות הקודש. אדם נכנס מעולם החומר לבית המדרש, הוא מרגיש כאילו הוא עבר מעולם היש, מעולם המציאותי, לעולם מרחף כזה, רחפני כזה. הרב קודם, ככל שאדם יותר מעמיק בתורה, יותר לומד אותה, יותר מתחבר לאידיאלים העמוקים שגנוזים בקרבה, הוא לומד להעריך ולהבין שבעצם העולם היש הוא בעצם עולם האין. בעולם האמיתי, העולם העמוק, היש האמיתי קיים בתוך עולם התורה. ושם כל התסיסה של החיים וכל העושר של החיים במובן העמוק והאמיתי, כל האידיאליות של החיים מופיעה בעוצמתה. זה קשור מאוד לפה. שאדם שהוא שקוע בתוך המציאות החומרית, בתוך דמיונות החומר, אז באמת כל איזשהו מפגע בעולם החומרי מערער את האישיות שלו. אבל ברגע שכל כולו שקוע באידיאליות של התורה, בערכה של תורה, אז זה בכלל לא מזיז לו. וכיוון שבא העת צרה, הוא מתחזק ומוצא את עצמו עומד למעלה מאותו ערך, שיהיו הדברים החומריים פוגעים בו לאחרו כולו. טוב, אני נעצור כאן, רק נחזור לסיים את הפסקה שהתחלנו בה. אני מדבר על אין היה שבת, חלק א', פסקה נון ג'. אנחנו נמצאים בערך איזה 20 שורות מלמטה, ומאשר הרשמים. ומאשר הרשמים, זה באמצע שורה. ומאשר הרשמים שתפעול כל פעולה על הנפש, יחלקו בין פעולה לפעולה. כלומר, הרושם שאדם, שעבירה שהוא עובר, או מצווה שהוא מקיים, פועלת על נפשו. זה מתחלק בין פעולה לפעולה. כל מצווה יש לה את התוכן שלה ואת הערך שלה ואת המגמה שלה. לא מבד מצד עצמותה של הפעולה, ולא רק מצד עצם המצווה, מצד עצם העניין הרוחני שהמצווה חוקקת או העבירה חוקקת בנפשו, אם טובה או אם רעה, כי גם לפי המצבים והסיבות שגרמו את הפעולה היא. מאוד תלוי גם כן מתוך איזה מצב נפשי אדם עשה את מה שהוא עשה, קיים את המצווה או עבר את העבירה. שאינו דומה רושם, למשל נותן פה דוגמה, שאינו דומה רושם, כלומר הרשמה נפשית, לא דומה הרשמה נפשית שעושה פעולה נעשית ממצב של טוב לב, כשאדם מגיע מתוך מצב של שמחה או שקט נפשי, שמתוך כך הוא עושה את הפעולה, כאותה שנעשית ממצב של כאב לב. יש מצבים שאדם, נגיד, עובר עבירה מתוך איזשהו משבר נפשי שאירע לו. יש אדם שעובר עבירה לא, בגלל שכך הוא חי את החיים שלו. יש הבדל. גם זה, יש לזה חקיקה נפשית שונה בין מצבי הרוח או מצבי הנפש שגרמו לאדם לעבור את העבירה. וכיוצא בחליפות של מצבי הנפש שבאדם. ותולדותיהם, התוצאות של כל מצב נפשי והפעולה שהוא חקק בנפשו כתוצאה מהמצב הנפשי הספציפי הזה, יוקרו למבחין היטב בעמקי חוכמת הנפש. אנשי רוח או אנשי מחשבה שיכולים להבחין בעומק חוכמת הנפש, הם מבינים עד כמה כל פעולה כזאת, כשהיא מגיעה מתוך מצב נפשי שונה, חוקקת בנפש רושם שונה. ומזה תצא תורה שלמה לדעת איך לבצר עמדת הטוב והקדושה ברוח האדם, לעומת הפרעה שהפרעה הוא אחת. וכאן יש תורה מוסרית שלמה. איך אדם באמת מתקן? אדם חודר לעמקי המצבים הרוחניים שהובילו אותו לעשיית העבירה או לעבור על המצווה שהוא עבר עליה. ומתוך כך גם יש כיווני תיקון שונים, כיוונים רוחניים של הוספת טוב וקדושה באדם שיתקנו את אותו חיסרון נפשי שפעל החטא. לפי תוכנו, כלומר לפי תוכן של כל עבירה בפני עצמה, ולפי תוכן המצב שגרם לו. על כן לא לבד, ולכן רבי ישמעאל בן אלישע הוא כותב פה לא רק את עצם העבירה. אני ישמעאל בן אלישע קריתי והיטתי נר בשבת. למה הוא צריך להגיד קריתי? היה מספיק שלכאורה שהוא יגיד היטתי נר בשבת. מה זה הקריתי? גם הפעולה שגרמה וחקקה בנפשו את אותו רושם נפשי של העבירה. כן, לא לבד את עצם החטא ראוי לרשום, כי אם את הסיבה שחוללתו. וכן נהג רבי ישמעאל בן אלישע שכתב אני ישמעאל בן אלישע קריתי, שזו הסיבה, מיטתי נר בשבת, שזו הפעולה, למען דעת, כדי לחקוק בלב כי לא איכות הפעולה לבד תוכר ברשומה על תוצאות יתר אורחות החיים, כי אם גם אופני הסיבה. לא רק העצם העבירה שאדם עבר היא חוקקת בנפשו את הרשמים האלה, גם הסיבה שגרמה לו לעבור את העבירה הזאת, גם אותה ראוי לחקוק ולרשום, כדי שאדם יוכל לתקן, מתוך שהוא מתקן את עצמו, יתקן גם את כל כלל ישראל במהרה בימינו.